כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
אין לי בעיה עם המילה זקנים, יש בעיה עם מה שעושים לזקנים. כתבתו של רענן שקד מתוך מוסף כלכליסט, מרץ 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. כלת פרס ישראל הטריה, פרופסור אריאלה לוינשטיין, בת 80 ולא מפסיקה לעבוד. המחקרים והפעילויות הציבוריות שלה שינו את הטיפול בקשישים בישראל והובילו אותה לכמה מסקנות חותכות. היא סולדת מדיור מוגן, מזהירה מניצול כלכלי, וחושבת שצריך להגדיר גבולות ברורים ביחסים עם הילדים, אבל גם לפתוח את הקונפליקטים איתם. אולי הבעיה העיקרית עם הזקנה היא יחסי הציבור שלה. הם איומים. לא חשוב כמה מודעות דיור מוגן חלקלקות בחיקובם של זוגות, מחשיפי צדעיים, משוחי סומק ומתוחי אפאפיים עוד תראו, על רוב האנשים הזקנה מאיימת. פרופסור אריאלה לוינשטיין עשתה קריירה מלהילחם בזה. לפני כשלושה שבועות היא אפילו הוכרזה קלת פרס ישראל לעבודה סוציאלית על המלחמה רבת השנים שלה, עם 200 מחקרים על הזקנה ואיכות החיים של ישראלים זקנים, אין ספור הרצאות ועשורים של פעילות חינוך בנושא, שהחלה לחקור כשהייתה בת כ-40. כיום היא בת 80.5, כדבריה, ומיד כשאני נכנס בדלת אני עושה טעות ואומר לה שהיא ממש לא נראית. הייתי צריך לשתוק. איך אני צריכה להיראות? היא שואלת בנינוחות דווקא, ללא כעס, איטית, עם מקל? יש סטיגמות על זקנים ויש הרבה גילנות. אל תעברו לגור ליד הילדים. לוינשטיין היא באמת לא דוגמה. אני לא מרגישה שהיום אני עושה פחות מאשר לפני 20 שנה, היא אומרת, ובצדק. היא עדיין עובדת קשה בחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה, שאותו הקימה, חברה בוועד המנהל של האגודה הבינלאומית לנושא התעללות והזנחת זקנים, נוסעת לכנסים בינלאומיים כשאין קורונה, ומסרבת להצעות ילדיה שחיים במרכז הארץ לעבור לגור לידם. במקום זה, היא ממשיכה לגור בדירה גדולה בקרמליה בחיפה עם בן זוגה אמי, הייטקיסט בגמלאות. אני מעורבת מאוד בחיים של הילדים, אבל אני רוצה לחיות את חיי, מבהירה לוינשטיין. טוב לי כאן. יש לי פה חברים הרבה מאוד שנים, והם כמו משפחה. בכלל, לוינשטיין עם 3 ילדים ו10 נכדים, נגד כל העסק הזה של הזדקנות באופן שבו התרגלנו להרוז אותו. אני מכירה אישית די הרבה מקרים שהורים מבוגרים עברו לגור ליד הילדים, בעיקר אנשים שהתעלמנו, והילדים התחילו להפעיל אותן כבייביסיטריות גמורות, ולא יכלו לעשות דברים שהן רצו. מישהי כזאת אמרה לי, מזל שלא מכרתי את הדירה, כי חזרתי הביתה. אז את לא ממליצה לגור ליד הילדים. פעם יצאתי לפנסיונרים ברפאל. היו בקבוצה 2 זוגות, ושאלתי אותם מה הם מתכננים לעשות אחרי הפרישה. הם אמרו לעבור לגור ליד הילדים. שאלתי, הילדים יודעים על התוכניות? אמרו, לא. אבל הם ישמחו. הסתיימה ההרצאה, ואז ביקשתי מפגש נוסף עם הקבוצה הזאת, ובעיקר עם 2 הזוגות האלה, אבל בשיתוף הילדים. המארגנת אמרה שהיא לא יודעת אם הילדים ירצו לבוא. אמרתי שתנסה. אחרי כמה ימים היא מטלפנת, אריאלה, לא תאמיני, אבל הילדים ממש רוצים לבוא. אמרתי, יופי. באתי שוב, אותה קבוצה, אותם 2 זוגות, ואני שואלת, מה אתם מתכננים? ואני רואה שהילדים נעשים חיוורים יותר ויותר כשההורים מדברים על תוכניותיהם. בסוף היום הם החליטו שהם לא עוברים. מה החשש העיקרי של הילדים? שההורים יתחילו לבחוש במה שקורה, להתערב להם בחיים, להעיר להם על איך להתנהג עם הנכדים. בספר שכתבתי בזמנו באנגליה עם שותף, פיתחנו מודל שקראנו לו אינטליגנציה דורית. היכולת להיכנס לנעליים של הבן שלך או הנכד שלך, והיכולת שלו להיכנס לשלך. להבין איפה עובר הגבול. אל תעברו לדיור מוגן. אחרי שפרשה לגמלאות מאוניברסיטת חיפה, לוינשטיין מונתה לראש החוג למנהל מערכות בריאות במכללת עמק ישראל, ולבסוף לנשיאת המכללה, ואז חזרה לעבודה יומיומית בחוג בחיפה. היא עסוקה, נשואה ומצליחה, מה שמקל עליה לשמור על חיים נפרדים מאלה של ילדיה, ולא לעבור לגור קרוב עליהם. אבל גם את הקונספט של דיור מוגן היא מאוד לא אוהבת, אף שבעבר הכשירה מנהלים בתחום. יש לי חברה שעברה עם בעלה לדיור מוגן יוקרתי מאוד, בדירה גדולה, מול פארק יפה, ובסגר הראשון אמרה לי, אני מרגישה כל כך בודדה. אתם בכל זאת יכולים לצאת קצת, לפחות לסופר, לבית המרקחת, לעשות סיבוב, ואנחנו אפילו לפארק פה ממול לא נותנים לנו לצאת. אז אני לא אוהב את מוסד, כי מכתיבים לך דברים. יש אנשים בלי בני זוג ורשת חברתית, עם קשיים פיזיים, שזה עונה על הצרכים שלהם, אבל אני לא אמליץ על זה. בדיוק עשינו עכשיו ייפוי כוח מתמשך. ואמרתי לילדים, מוסד? בשום פנים לא, יוקרתי ככל שיהיה. מה רע בזה למי שמחפשים חברה של בני גילם? למרות כל היתרונות והפעילויות והמפגשים עם אנשים, אתה לא חופשי עד הסוף לעשות כל מה שאתה רוצה. יש כאן רכיב של מיסוד. אולי אנשים שגרו בקיבוץ ויודעים איך זה לחיות בלי הפרטיות המלאה רגילים לזה. אבל אם אף פעם לא גרת במקום כזה, עלול להיות לך קשה כשיגידו לך, היום יש אירוע וכולם צריכים לבוא, ואתה לא רוצה. היית גם חושב שבתקופת הקורונה תהיה עלייה בביקוש למקומות האלה, אבל אני חושבת שהיו דווקא פחות פניות. המוסדות האלה טעו כשסגרו הרמטית את הדיירים בגלל הקורונה? עצם זה שעד כדי כך סגרו, זו הייתה טעות. חלק מהאנשים נכנסו לדיכאון. גם אם לא קליני, אז למצבים של תחושת בדידות חזקה. ומנטלית הייתה איזו הידרדרות. אני בתנאים כאלה לא הייתי סובלת אם היו אומרים לי מה ומתי לעשות. או אם היו מביאים לי לחדר תרופות ואוכל ולא נותנים לי אפילו לצאת לפארק ממול, הייתי מפרה את ההגבלות האלה. המגפה פגעה גם במבוגרים שגרים ברשות עצמם. כי זה קשה מאוד לחיות בהרגשה שאתה סגור לחלוטין. גם מרכזי היום לזקנים, שבדיוק קראתי שמשרד הרווחה מנסה לקצץ את התקציב שלהם, וזו הפקרות, כי זה המקום שבו אנשים בודדים מבלים את זמנם, היו סגורים בתקופה הזאת. כך שנוצרה בדידות קשה. ואצל חלק מהאנשים גם דיכאון, בגלל התחושה שכמעט אין להם למי לפנות, ואין שום שירות שיכול לתת מענה לצרכים שלהם. החלק הארי היו בודדים, אם כי אין לי מספרים עדיין. זו אוכלוסייה מבוגרת, לא טכנולוגית, וקשה לראיין אותם בכמות גדולה. המגפה ככלל החמירה את היחס לקשישים? היא יצרה שוב יחס של גילנות. כשאמרו, שמרו על סבא וסבתא, זו גילנות. אל תתקרבו לסבא וסבתא, זה צריך להיות להפך. גם סבא וסבתא תורמים מאוד לילדים, ובעיקר לנכדים, אז אולי אל תחבקו. גם אני סבתא, ולא כל הזקנים הם מקשה אחת, כמו שלא כל בני ה-20 הם מקשה אחת. יש לנו ראש ממשלה בן 71, לפי חוק פרישה מהעבודה הוא מזמן זקן. ואתה קורא בעיתון על זקן ואומר לעצמך, בסדר, זה זקן, הם מבוגרים כבר, הם כבר חיו את החיים שלהם. אז מה? הם לא צריכים לקבל את הטיפול שהם זקוקים לו. אולי כולנו הזדקנו בקורונה באופן מועץ? בוא נאמר שזה השפיע לא פחות על ילדים שלא היו בבית הספר שנה. אתה רואה ילדים עם הפרעות אכילה ובעיות נפשיות כתוצאה מזה. מה מחכה לנו ולמבוגרים בפרט אחרי המגפה? היה צריך לעשות חשיבה מחדש וריסטארט בכל הקשור להפניית משאבים לרווחה ובריאות. לדעתי זה יחייב החלפת שלטון. ואני חושבת שהעולם יהיה שונה לגמרי. אנשים יבינו כמה הטכנולוגיה יכולה לסייע להם, אבל הם יגידו, אוקיי, אני לא יודע מה יהיה מחר, אז עכשיו אני רוצה להנות מאוד ולנסוע לטיול. את עוד תסעי? בטח, אני רק מחכה לחזור לנסוע לכנסים. הזום הזה מעייף אותי. אל תניחו שהילדים לא יגנבו. יש בלוינשטיין משהו שלב ומיושב, אקדמי במובהק. חיפאי בורגני קלאסי, למקרה שאתם מהסביבה ויצא לכם להכיר, מהנשים האסופות והרהוטות שיקפידו לומר, הבינותי. אבל יש לה דעות נחרצות, והיא מקפידה להביע אותן בכל הזדמנות, בייחוד בכל הנוגע לזקנים, אוכלוסייה מוזנחת מדי מחקרית שבעסקה עוד לפני שהגיעה לגיל. מוזנחת לא רק מחקרית כמובן. מחקר ארצי מקיף שהובילה לוינשטיין, ראשון מסוגו עד אז בארץ, גילה ששיעור ההתעללות בקשישים גבוה משהיה ידוע. הממצאים שפורסמו ב-2009 העלו כי 18.4% מכלל הזקנים נחשפו לסוג אחד או יותר של התעללות, ו-18.1% דיווחו על הזנחה, כלומר אי סיפוק צרכים בסיסיים הקשורים לתזונה, היגיינה ושירותים רפואיים. התעללות פיזית הסתבר פחות שכיחה. רק 2% מהמרואיינים נחשפו לאלימות פיזית ומינית, אבל התעללות מילולית נפוצה יותר, 8.1% דיווחו עליה. והסוג המפתיע ביותר התגלה כהתעללות כלכלית, כ-6.6% דיווחו על ניצול כלכלי. זה הסוג הכי משמעותי, הזנחה והתעללות פיננסית. ילדים שלוקחים כסף מההורים או אפילו הולכים לבנק ומוציאים כסף מהחשבון שלהם בלי אישור, היא מספרת. הרבה פעמים הסגנים לא מאמינים שהילד שלהם יעשה דבר כזה ויתחיל לסחוב כספים, או שהם בוטחים במישהו שבוגד באמונם. היה לי מישהו מוגבל מאוד שהיה לו מטפל צמוד, אבל דווקא רופא המשפחה שבא אליו הרבה והוא שמח עליו לגמרי, שכנע אותו שייתן לו אפשרות להיכנס לחשבון הבנק שלו והוציא משם הרבה מאוד כסף. זה קורה לא פעם גם עם בני משפחה. אם פתאום פיתרו את הבן מהעבודה או שהוא התגרש למשל, ולא סוחבים רק כסף. הכרתי זקנה שהייתה כבר מרותקת למיטה והבן טיפל בה, והייתה גם עובדת זרה, אבל הבת באה ובכל פעם לקחה כמה דברים מהבית שלה, והמטפלת פחדה להגיד משהו. כשמדובר בבני משפחה קרובים, איפה האמפתיה? בני משפחה וגם אנשים חיצוניים אומרים, כמה זמן היא עוד תחיה? ואם היא כבר בכלל לא יוצאת מהמיטה, אז מה אכפת לה אם אני אקח כמה דברים? ואגב, ההתעללות יכולה להיות גם נפשית. אם אתה מטפל באמא שלך וכבר אין לך סבלנות, פתאום אתה מדבר אליה לא כל כך נחמד. במה את נתקלת יותר? ברגשות של אהבה ותמיכה או במה נפל על התיק הזה באמצע החיים? גם וגם. זה תלוי באיך חינכו אותך ואיזה הורים היו לך, כי יש גם הורים מתעללים או כאלה שנתנו יותר תשומת לב לילד אחד. בכל מקרה, מניסיוני, בדרך כלל אלה בנות שמטפלות. הבנים כאילו עובדים ועסוקים יותר, ואולי גם פחות קשירים לטפל. אני תמיד אומרת שיש לנו 10 דיברות, והדיבר היחיד שיש לו ספח זה כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. כלומר, יש לזה נספח. זה אמור לתרום גם לך. איפה נכנסת ההזנחה? נגיד כשיש אב מבוגר שגר קרוב וצריך קצת עזרה, שיביאו לו תרופות ושהילדים קצת יבקרו אותו, וזה פשוט לא קורה. אולי כי יש כמה ילדים שרבים מי יטפל וכולם עסוקים מדי ולא חושבים שזה מספיק חשוב, או שיש עובדת זרה אבל אף אחד לא משגיח עליה. אם לא באים לבקר, זו הזנחה? אני חושבת שכן. מישהי שראיינו פעם למחקר, הגיע בסוף לעובדת סוציאלית שסיפרה לי שהילדים שלה באים לבקר אותה פעם בשבוע, אומרים שלום והולכים. ואמרתי, יופי שהם באים, אבל למה הם לא מסתכלים במקרר לראות אם יש אוכל ובודקים שיש לה את כל התרופות שהיא צריכה? אל תחששו מאימותים. מה גורם לילדים להתנכר להורים בזקנתם? זה יכול להתחיל מבן או בת הזוג, או גם כשההורים שלך וגם המחותנים זקוקים לעזרה, למי תגיש עזרה קודם, או שמתחיל לחץ סביב הצוואה. כשאני באתי לאבא שלי ואמרתי לו, אבא, אולי כדאי שתהיה צוואה, הוא אמר, מה פתאום, ונראה נעליו. אחרי חצי שנה הוא בא אליי ואמר, חשבתי על מה שאמרת וכתבנו צוואה, וגם הזמנו חלקת קבר וקנינו מצבות. אמרתי לו, רגע, עד פה. בסדר שהזמנתם חלקה, אבל מה חשבתם, שלא נשים לכם מצבות? הוא אמר, לא רציתי שאתם תתעסקו עם זה. זה אבא שלי. היה מוכן לעזור לכולם. יש גם דברים כמו הורים שהקדישו יותר לילד אחד ופחות לאחר, או תחושה שילד אחד מועדף, וזה יוצר נקמנות כלפי ההורים בשלב מאוחר יותר. תראה את מקרה גליה עוז. לדעתך היא הייתה הילדה המועדפת פחות? ייתכן מאוד. לי נראה שהיא כותבת מדם ליבה, ואני מאמינה שהמצב שהיא מתארת קרה. אבל אנחנו כרגע שומעים צד אחד רק, ואין לנו אפשרות לשמוע את האחר. אני מניחה שהיא חיכתה כל הזמן הזה, כי היא לא יכלה להתאמת איתו כשהוא היה חי, ואולי גם לא רצתה לפגוע בשם הטוב שלו, ואז צריך לתת לה קרדיט על זה. את מאמינה בלהתאמת עם הורים? אם היחסים סבירים, אפילו לא טובים, אני בעד. בהרבה משפחות אין התעללות כמו שהיא עברה, אבל יש את הילד המועדף שנותנים לו יותר. משפחה זה הגוף הכי מסובך שיש. ואני תמיד בעד לפתוח את הדברים, גם אם לא תמיד ליבון הדברים ייתן מענה מלא לכאב שלך על מה שקרה. אל תפחדו מדברים חדשים. העניין האישי של לבנשטיין בתחום התעורר כשהוריה שלה הזדקנו. את התואר השני במנהל ציבורי ועבודה סוציאלית עשתה ב-NYU, היא התמחתה במוסד לנערות עברייניות, והדוקטורט שלה עסק באסירים ומשפחותיהם. אבל כשראתה מקרוב את הזדקנות הוריה, הבנתי שבאופן כללי האוכלוסייה הולכת ומזדקנת, ובעצם אין שום תוכנית אקדמית בתחום הזה, והתחלתי לקרוא כל מה שיכולתי בנושא ולנסוע לכנסים. מאז היא ביססה את מעמדה בארץ ובעולם, כולל באוניברסיטאות ומוסדות אחרים בחול, צוות מומחים של האום בנושא סולידריות בינדורית, ועדות של ארגון הבריאות העולמי והייחוד האירופי ועוד. היא כתבה 4 ספרים וכ-200 מאמרים, ובין השאר חקרה יחסים בינדוריים והתעללות בקשישים. במקביל פעלה, הן באקדמיה והן בזירה הציבורית, להרחבת הטיפול הראוי באוכלוסייה המבוגרת בכלל. באוניברסיטת חיפה היא יסדה כבר ב-1992 את המרכז לחקר ולימוד הזקנה, וביססה את החוג שכיום מעניק אפילו תואר שלישי. היא יצאה לממשלה במשך השנים וגם לעיריית חיפה, מה שהוביל להקמת מחלקה לאזרחים ותיקים והעניק לה את תואר יקירת העיר. היא מעורבת בקרן לרווחת נפגעי השואה ועוד ועוד. בעקבות המחקר שלה על התעללות בקשישים, קדמה לבנשטיין את הטיפול בנושא מול נשיא המדינה ובכנסת, מה שהוביל להכשרת עובדים סוציאליים המתמחים בתחום. תוכנית הכשרה נוספת שפיתחה מכוונת למנהלים של בתי אבות ולרופאי משפחה ואנשי צוות בבית חולים. בעיניי זו בעיה שרופאים כלליים לא מתמחים בזה. כשהייתי הולכת עם אמי לרופא, היו מתחילים לדבר אליי. הייתי אומרת, סליחה, אני רק מלווה. היא לא דמנטית, היא שומעת, היא רואה, היא הקליינטית שלכם, לא אני. אחרי מות אביה, אמא של לבנשטיין עברה לגור איתה ועם משפחתה עד מותה, כעבור כ4.5 שנים. כל החברים שלי אמרו על בעלי, מה, הוא קדוש? איך הוא הסכים? אבל אני חושבת שזה נתן דוגמה יפה מאוד לילדים שלי. ובכל מקרה, אצלנו ההורים תמיד היו מאוד מעורבים ועזרו לנו הרבה, והילדים אהבו אותם מאוד. אנחנו לא עוזרים לילדים שלנו כמו שההורים שלנו עזרו לנו. את ממליצה על סידור כזה? זה תלוי במערכת היחסים וצריך בית גדול מספיק. הילדים שלי מאוד אהבו את אמא שלי, אבל לפעמים היא הייתה מתערבת יותר מדי והייתי צריכה להגיד לה להפסיק. היא לא אהבה את זה, אבל לא הייתה לי ברירה אלא לומר לה את זה. היא כאמור נשארה בחיפה, ויודעת שהדבקות של זקנים בהרגלי חייהם היא לעתים עניין מסובך מאוד. חלק מהמתחים ואפילו הנתקים מול ההורים נעוץ לפעמים בסירוב שלהם לשנות לטובה את חייהם או להפסיק התנהגויות מסוימות. אבא שלי ישן סיגריות 40 שנה וזה מה שהוא רצה ולא הצלחתי לגרום לו להפסיק. אפילו כשהם היו הרבה אצלנו בבית והיינו קרובים מאוד. אתה יכול לנסות לקטוע אצלם התנהגויות שמסוכנות להם, אבל אם הם לא רוצים, אין הרבה מה לעשות. אתה לא יכול לשנות לגמרי את הסיטואציה. וכשמבוגרים נמנעים משימוש בטכנולוגיה עכשווית, לפעמים אפילו טלפונים ניידים. אם מישהו מאוד לא רוצה, אתה לא יכול להכריח אותו. אבל צריך להסביר כדי שיבינו מה זה תורם להם. נדמה שבגיל מסוים אנחנו פשוט מתחילים לוותר על להתעדכן. אני כבר ויתרתי על להבין את טיק טוק. עזוב טיק טוק. לי יש חשבון פייסבוק ואין לי כוח אליו. הנכד הגדול שלי פתח לי אותו, אני כל הזמן רואה שמגיעים דברים. זה רוצה להיות חבר שלי, זה מספר משהו, ואין לי סבלנות להתעניין בזה. אני עסוקה. מה שמעניין אותי, אני כבר מגיע אליו. הרבה אנשים מדרדרים במהירות אחרי הפרישה מהעבודה. צריך לדחות את גיל הפרישה, עד 80 נגיד. אני פרשתי בגיל 68 ואני עדיין עובדת, אבל זה לא מתאפשר לרוב האוכלוסייה. אני מאמינה בפרישה דיפרנציאלית, שלא בהכרח בגיל מסוים צריך לפרוש סופית. את מפחדת מהזקנה? לא. אני זקנה, כן? אבל אני לא רואה שיש שינוי בפעילות שלי. אני לא מפחדת. כשיגיע, יגיע. אני חושבת שאם אתה פעיל פיזית וקוגניטיבית, זה מסייע. המילה עצמה, זקנים, מעצבנת אותך? את מעדיפה אנשים מבוגרים? לא. זקנים זה קביל. זקני השבט וכולי. אין לי בכלל בעיה עם זה. יהיה אפשר להביס את הזקנה לדעתך? לא, אני לא חושבת שזקנה היא מחלה. יש הרבה דברים יפים בזקנה. למשל, שיש לך זמן פנוי לפתח עיסוקים נוספים. השאלה היא מה אתה מוכן לעשות, אם אתה מוכן ללמוד דברים חדשים, אם יש לך מערכת חברתית, ולא רק משפחתית, תומכת. וצריך גם להציף את הגילנות. יש סטיגמות, ובזה צריך כל הזמן להילחם. אין לי בעיה עם המילה זקנים, יש לי בעיה עם מה שעושים לזקנים. כתבתו של רענן שקד, מתוך מוסף כלכליסט, מרץ 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.